טוב. היות ולא קיבלתי ממתניה עדכון מסודר מה בדיוק הוא עשה אתמול, וגם לא מחסדאי, כי הם שניהם נמצאים בחדר הסודי היום. אז שסדרי תורה שם. אז אני אנסה איכשהו לראות את השיעור הזה גם מעין שיעור סיכום כזה, ובמידה ונוגע במשהו שכבר דנתם בו, אז לסמן לי ללחוץ על הגז מהר ולעשות fast forward, בסדר? אני רוצה לסכם את התשתית של הסוגיה שעלה לפחות בלימוד הראשוני שלנו. כי מבחינת המשניות בבא בתרא נראה שהתשתית היסודית היא שיש לאדם זכות לדרוש חלוקה. שותפות בנויה על רצון. האופן שבו זה הוגדר בלימוד ביום שני היה ששותפות היא מעין מצב שהיא מראש יש לכל אחד חצי בשותפות, ולכן הוא פשוט מושך את החצי שלו. זה כמו שיש לאדם רשות למשוך את כספו מהבנק, הוא לא צריך שום רשות מהבנק, הוא לא צריך. יש לי איזה אחד שמשקיע בשביל את הכסף, פעם התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני צריך להוציא חלק. הוא אמר, זה שלך, זכותך להוציא. כן, אז זה בנוי זכות החלוקה של שותפות, זה שלך, תיקח את זה. כאילו, פשוט אתה לוקח את חלקך והולך בחלוקה של תחילת המשנה, שיש בה דין חלוקה, אתה לוקח את שלך, את הנכס עצמו, אתה לוקח את משהו בבעלותך, אתה לוקח אותו והולך. זו זכות טבעית, ואי אפשר לבנות שותפות שלא על בסיס זה. זה בנוי על רצון. מה שקורה אין בה כדי חלוקה, הוא שאני לא מושך רק את שלי, אלא אני גם הורס את שלך. הדימוי שהבאנו, שזה כמו אדם שקודח חור באונייה בפתה שלו. הוא עושה בתוך שלו, אבל הוא מטביע גם את החלק של השני. ומה שקורה כשאין בה דין חלוקה או כדי חלוקה, זה שאתה לא לוקח את שלך, אתה לוקח את שלך תוך כדי שאתה הורס את החפץ. זה מדומה למשפט שלמה, לגזור ילד לשניים, שני חצאים, חצי ועוד חצי זה לא אחד. וכאן המשנה שלא גורסים בזה הכלל היא באמת נשארת הייתי אומר בדרך כלל לא מוצא, היא לא מוצא פתרון. כלומר אי אפשר לחלוק, אתה לא יכול לקחת את הנכס. וכאן בתוספתא ראינו שזה הצד הבא בתנאים, ראינו שהתוספתא מעלה את הרעיון הפשוט שאומר שכדי לצאת מהפלונטר הזה או מהמצב הזה, אני יכול להציע שאתה לא תיפגע ואני אקח את שלי. אבל התוספת מדברת שאני אבטר על חלק משלי. קח אתה את השיעור שלך, לא נפגעת, אז אין לך טענות כלפיי, ואני אקח פחות. וזאת ההצעה שהתוספת הציעה, אבל זאת לא הצעה שנותנת מענה טוב לסיטואציה הזאת. או בוא נאמר כך, היא לא נותנת פתרון טוב לזכות הלגיטימית לרצות לחלוק שותפות, משום שהיא מחייבת את מי שרוצה לחלוק לוותר. ויות וכך באה הסוגיה, והסוגיה היא בוחנת דרכים לצאת מהפלונטר הזה, לצאת מהמשבר הזה. כן, וידידיה,
אמרת שהגמרא, המשנה שהיא אומרת, המשנה שלא גורסת זה הכלל, היא לא מוציאה פתרון.
נכון.
אז למה אם זה הכלל זה כן פתרון?
לא, אז אני אסביר. כשכתוב זה הכלל, יכול להיות שהמשנה אומרת שאין דרך לחלוק. כשלא גורסים זה הכלל, מה שהמשנה אומרת הוא שאי אפשר לחלוק על ידי גזור. ככה אי אפשר לחלוק. האם יש דרך אחרת? אנחנו לא יודעים, אבל פה באמת זה בדיוק זה בדיוק רב יהודה מול רב הונה. בא רב יהודה, ורב יהודה אומר שהוא בעצם מציע שיטה שאי אפשר לחלוק בלי לגזור את הנכס. מה הוא מציע? הוא מציע לחלוק את בפשטות את השווי. דיברנו בעקבות מרדכי ודביר, באמת הערה נהדרת שלהם, שהשיטה הזאת מופיעה בתורה במחות השור החי וחצו את כספו. שם ממש זה הסיטואציה, יש שור חי שאתה רוצה לחצות אותו, במת מה כתוב בתורה, וגם את המת יחצו, לא כתוב בתורה, ומכרו אותו וחצו את כספו. למה? כי את המת באמת אין בעיה לחצות, תחפוך אותו לשניים, אין בו רוח חיים, אין בעיה לחצות אותו פיזית. אבל בשביל מה אדם צריך נבלה? בשביל מה הוא צריך מת? אז אתה אדם מודרני, כשהוא רואה נבלה הוא מתקשר ל-106 ומקווה שזה עובד ניקיון ינקה את זה. אבל בחברה שלהם כל התנועה הירוקה, כל המחזור, הם מחזרו הכל, הם לא היה דבר לבטלה. ראיתי איזו כתבה באינטרנט השבוע שמזכירה את דיאטימות חזל, שני חבר'ה ישראלים שצריכו לפתח קפה מגרעינים של תמרים, ודיברו שזה תנועה ירוקה כי זה הולך לפח ממילא, זה אורגני וכולי, כלומר גילו שם כל מיני חומצות וכולי וכולי וכולי. וככה חזל חיו, מה אתה עושה עם נבילה? יש לה אור? יש לך בעלי חיים בחצר שאתה רוצה להכיל אותה? היה להם תמיד מה לעשות עם זה, אבל זה אפשר לחצות. כלומר, התורה אומרת עד כמה זה מגיל אותי אולי, וגם תמיד יחצו, אפשר לחצות. כשיש דבר שאי אפשר לחצות, אז מה התורה אומרת? תמכרו אותו ו... עכשיו, למה שם התורה יכלה להכריח למכור? מסיבה פשוטה, מי שזוכר במקמה, זה פשוט פשוטו של מקרא. כי השור הזו, השור המזיק, השור המזיק לאמיתו של דבר, היה צריך להיות מוחלף בשור המת. זה מה שהיה צריך לקרות. היה צריך מוחלף בו, כאילו, אתה רצת לי את השור, קח את השור. אלא מה אמרה התורה? זה לשון התורה במועד, שלם ושלם שור תחת השור. מה התורה לא אומרת? זה סוגיה שלמה, למדנו במקמה, היא לא אומרת, הם שווים אותו דבר, לא שווים אותו דבר. זה המשנה בפרק שלישי, בבא קמא. אבל התורה לא חושבת בשור תחת השור מונחים מוניטריים. התורה חושבת במונחים של שור תחת השור. מה שקורה בשור תם, שבעצם הופכים להיות שותפים בשני השברים, ולכן מה עושים להם? חצי חצי, אבל איך חוצים את החי? התשובה היא, על ידי הכסף שלו, כמו הרעיון, שאני חוצה דבר חי על ידי סכומו, על ידי השווי שלו, הוא נמצא בתורה. מה שגודו אגוד הוא מיוחד הוא, שפה זה לא כך פשוט להחליט שמוכרים את ומי מוכרים, מי הקונה, מי המוכר, ולמה למכור לאדם אחר. ופה, גם הרעיון הזה של הסכום נמצא במשנה, בקוף עין בית, על העני והעשיר. עם המרחץ, אם הוא עומד בשכר, כסף נורא קל לחלק אותו. מה שגודו אגוד בעצם אומר, בואו נכנס עכשיו לרבי הקורא בפרטים, רבי יהודה אומר, אני אחלק את השווי, באופן הבא אני אציע שאני אכפה את החפץ, ואז כל אחד ייקח חצי. עכשיו, החקירה שהתעוררה, ואני אגע בזה בהמשך, מה בדיוק עומד בסוף דעתו של רב יהודה? אם רב יהודה חשב שכך מחלקים, ואם רב יהודה אמר, אי אפשר לחלק, ולכן מה אני אעשה? אני מציע עסקת מחירה או קנייה. אבל אני אגע בזה מיד. זו השאלה שאלת בשם רב שמואל. כנגד זה בא רב נחמן, רב נחמן אומר, אין דבר כזה. ההתנגדות של רב נחמן היא מאוד מאוד מובנת, במיוחד עם גודו אגוד זה מחירה או קנייה. רב נחמן אומר, מה אתה יכול להוציא אותו מהמסגרת הזאת של שותפות, חלוקה, ותום להכריח בעולם לעשות ביזנס? איך אפשר? לכן זה לא יכול להיות. אבל פה בא רבה, וזה לפחות אני עצרתי אתכם ביום שני, ביום שלישי, סליחה. בא רבה, ומה רבה שואל את רב נחמן, אז מה אתה מציע? אז מה אתה מציע? שיהיו תקועים ביחד אחד עם השני. כאן הרבה ראשונים התלבטו ושאלו, למה רבה דיבר דווקא על בחור פשוט? אז ההסבר הכי פשוט כתוב, ואני יודעתי ברי מיגש. הרי מיגש אומר בצורה מאוד פשוטה שבשותפים רגילים ההנחה היא, אם זה היה פשוט או פשוט, ההנחה היא שאיך הם יסתדרו עכשיו אחד עם השני, שיעבדו ביחד. גם בבחור או פשוט זה יותר קשה לעבוד ביחד, כי השותפות לא שווה. כלומר, באיזשהו מקום מה שהרי מיגש אומר הוא שרבה אמר לו, תשמע, יש מצבים שחייבים לחלק. איך אתה מציע לחלק? כלומר, הבחירה בבחור או פשוט היה, כי הוא פשוט או פשוט, אולי אפשר להסתדר בלי לחלק. אולי באמת לא מחלקים. אבל כשאני מגיע לבחור או פשוט, כאילו ההנחה הייתה שאני חייב לחלק, וזה בא רב נחמן עם חידוש גדול, לא רק חידוש של רב נחמן. רב נחמן בא ואומר, דע לך, אפשר לחלק לא את החפץ, ולא את דמה, ואלא אפשר לחלק את וזה בבחינת חלוקה. באמת זה חולק. הוא ייקח יומיים, והוא ייקח יום אחד. ראשונים אחרים, הם עבדו בצורה שונה מהרי מיגש. הם לא אמרו יחד מול חלוקה, אלא הם הציפו את השאלה בצורה שונה. הצורה שבה רבנו תם ראינו מעורר, זה שרבנו תם הוא בא ואומר, השאלה שרבה הייתה לרב נחמן, הוא ידע שיש מושג של חלוקה בימין, אלא הוא חשב שבבחור הוא פשוט, החלוקה הזאת היא חלוקה לא... היא לא הגנת. היא לא הגנת. והשאלה הייתה, בואו נחפש בעצם, וזה לא נתתי לכם לראות, לפני השיעור, ויד רמה מדבר כך, שהמחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן, איזה שיטת חלוקה יותר הוגנת, יותר מוצלחת. כי מצד אחד, בהשארת החפץ וחלוקה לימים, מה אני עושה? אני משאיר אותם שותפים, ואני נותן להם בעצם, אני חוזר להם כסח הדשא, שנינו יכולים כסח את הדשא. שניהם יש להם עבד, שניהם יש בהמה טמאה, הם כבר ממשיכים להפיק תועלת מהחפץ, אבל החלוקה לא נעשית בצורה שווה אולי. כנגד זה מה קורה בגוד או אגוד, אני מצליח לתת את להגשים את הרצון להתפרק, מצד שני אני למטור של דבר מפקיע משניהם משהו, כי עכשיו אין לאף אחד, כלומר לאחד מהם עכשיו יש רק כסף, אבל אם, אי אפשר עם הכסף להתרחץ. טוב, אתה יכול לקנות עוד אחד, אז אולי כן, אבל בעצם השאלה הייתה בעצם כאילו לבדוק את גבולות, איזה שיטה יותר מוצלחת, כי אני חוזר, שיטה אחת מחלקת את השימוש, שיטה שנייה מחלקת את השווי. השיטה האופטימלית היא לחלק תמיד את הנכס, זו השיטה הכי טובה, אבל זה לא מצליח פה, ואז איך לחלק או איך לעשות את זה. אם ראיתם פה בראשונים, הם אומרים, ברמב"ן מביא דעה אחרת שבחור הוא פשוט, מה עומד בשורש הדברים? יש פה מושג שנקרא ראוי. ראיתם את הסיפור הזה? אני אסביר. יש דין שבחור נוטל פי שניים, רק במוחזק ולא בראוי. כלומר, רק בנכס עצמו ולא בפוטנציאל שגלום בו. למשל, אם הבחור יורש יחד עם אחיו, יורש את השדות של האבא, ועוד לא חילקו אותם, והשדות, יש בהם איזה פרדס שמוציא פירות, הוא לא נוטל בפירות האלו, כי זה נחשב ראוי, זה לא היה קיים בשעת מותו של האבא. באים פה כמה ראשונים ואומרים שמה שרבא שאל את רב נחמן דווקא על בחור הוא בגלל שהוא התייחס לדין של ראוי. ומה הייתה ההנחה? שאולי הדרך הכי טובה ללחלוק הוא על ידי שכר, גם על ידי כסף. כלומר, שגם רבא הבין שרב נחמן היה מציע שיטת חלוקה הבאה באמצעות לא אחד שימכור לשני, גוד או אגוד, אלא איך נעשה את זה? שנזכיר ונתחלק בכסף. אבל בבחור מה קורה לכסף הזה? השכר נקרא ראוי, כי הוא כרגע לא קיים. ולכן אם אני בבחור הוא פשוט, אני אזכיר אותו, ואני אגיד בוא נתחלק בכסף, אז אני נמצאתי מקפח את זכויותיו של הבחור. כלומר, לא עלה על דעתו של רבא שיש אפשרות של חלוקה בימים. ולמה לא? והראשון שהכי מדגיש את הבעייתיות של חלוקה בימים זה הרשב"א. מי שלמד את הרשב"א, בואו נראה מי את הראייה של הגמרא מחצוב וחצוב בן חורין, הרשב"א אומר שמה שרבא בעצם ניסה לאתגר, באנגלית צ'אלנג', כן, את רב נחמן, הוא עצם טען לפניו שחלוקה לימים היא לא, הוא לא, הוא לא ימין שיש דבר כזה שאפשר לחלק על ידי ימים, צריך לחלק על ידי כסף. והסיבה מאוד פשוטה, כי חלוקה של כסף, מה היא בעצם מצליחה לעשות? היא מעין גילום של חלוקה של הנכס, בדיוק. היות ואני הכסף הוא גילום של הנכס, אז אם אני מחלק את הכסף, חילקתי את הנכס. אבל חלוקה לימים היא גם משאירה אותם שותפים, רק מחלקת שימוש. האם בכלל יש מושג כזה? וכאן הסיבה שהוא רץ לבחור הפשוט היה להראות דרך הבחור שאם אני לא אומר גוד או אגוד, אז הבחור שהוא לא ייטול בראוי, זה דרך יפה להגיד שהכסף לא באמת מצליח דמי שימוש לגלם את הנכס עצמו. כשאני מוכר את הנכס או עושה גוד או אגוד, אז הכסף מגלם את הנכס, אבל כשאני משתמש בו כסחירות הוא לא מגלם את הנכס, לכן הבחור לא נוטל. ואז השאלה שהוא שאל אותו הייתה, בבחור הוא פשוט, לא איך לפתור את הבעיה של הבחור, תבינו, זה כמו בלמדנות עם הפקמינות, זה לא שהטריד אותו נורא הבחור, אלא זה בא מזווית אחרת. דרך הבחור, מה הצלחתי להקרין? על טיבו של ההצעה שלך, ההצעה לחלק בשכר של תשמיש, היא הצעה לא מוצלחת כי היא לא חלוקה. אני את זה רואה דרך הבחור, והבחור מלמד אותי על הלמדנות. זה מה שנראה. שזאת השאלה, אבל זה מה אמר לו רב נחמן, הנה חנמי, לא חלוקה באמצעות כסף, אלא חלוקה באיזה אופן? איפה נעבודה? כלומר, שזה יעבוד יומיים וזה ייקח. ובעצם, הסוגיה היא נקראת על ידי רומא הראשונים, כמתפרשת, כמתלבטת בשאלה, וגם רב נחמן נדרש לתת תשובה לשאלה הזאת. המחלוקת שלהם בעיקר סובבת סביב השאלה מה בדיוק רבא שאל, או מה מיוחד במקרה הזה שגרם לו לחשוב שהוא יכול לטלטל את הנושא. מבחינה מהותית הסוגיה כולה מתלבטת איך מחלקים כשאי אפשר לחלק את הנכס עצמו, האם על ידי גוד או אגוד, או האם על ידי שיטות חלוקה אחרות שזה או להזכיר אותו ולחלוק את הכסף, האם להשתמש יחד. מי שלמד הרי מיגש הראה, והדברים האלה כולם נכנסו לרמב"ם, כולם. הבנתי שלמדתם את הרמב״ם. כולם נכנסו שהוא מציע כל מיני שיטות חלוקה שהן פחות או יותר אומרות אם אפשר להשתמש ביחד על ידי חלוקה לתקופות זה הדבר המוצע, אם אפשר לפני כן, אם זה דבר שעומד לשכר לחלק את דמי הסחירות שלו, בעצם לקח את המשנה של אני והשיר עם המרחץ, שכאן יש מחלקות גדולות בראשונים, איך אני בדיוק מחליט שדבר עומד לשכר, האם זה נקבע על ידיהם עכשיו, או האם זה נקבע על ידי הייעוד המקורי שהאבא עשה, וזאת שיטת חלוקה אחת שמוצעת, שיטת חלוקה שנייה ימים, כן, להשתמש יחד בנכס במידה ואפשר, שערים מגש אומר מרחץ, כל יום אפשר להגיד אותם כמו גברים ונשים בבריכה, משום מה כולם מצליחים, בבוקר אתה, בצהריים אתה, זה שיטה שנייה, שיטה שלישית אומרת, תקופה אני, תקופה אתה, והכל תולי באופי הנכס, אבל בפרוש הדבר זה הכל התלבטויות של איך יוצרים שיטות חלוקה. איך יוצרים שיטות חלוקה? שגוד הרגוד כאמור, רב שמואל והחולים נוספים התלבטו, האם זה שיטת חלוקה, אולי גוד הרגוד זה דרך להגיד, אי אפשר לחלק, ולכן מה אני אעשה? למכור. זה אולי גודו אגוד הוא לא שיטת חלוקה, לגודו אגוד הוא למכור.
זה גם וגם.
אה?
זה גם וגם.
הבנתי.
גם וגם. יש מטה
שנחוס חלוקה
של כמו אצל בחור פשוט, שזה בעצם יומן זה יופכם אחד. ומי דבר, הדבר הזה לא עובד, הוא מוכן. הוא נצטרך לצחצי, לא דווקא זה עובד. אה, השאלה
אם אפשר
לכפות,
אי אפשר
לכפות. אוקיי, אז עד כאן הדיאלוג הגדול. כלומר, הדילמה, אני מקווה שהיא ברורה, הקושי לבצע פה את השיטה הטבעית, כלומר אי אפשר להיות כמו בבנק, תיקח את שלך, בבנק זה כסף, זה קל לקחת את שלך, אי אפשר, ברור שיש פה שיטות שונות, והשאלה היא העדיפות שלהם, איך בפועל מוצאים אותם לפועל, למשל, הרי מיגש בונה איזה רעיון שצריך להציע תקופות משמעותיות, כלומר אני לא יכול להגיד לבן אדם, בוא כל חודש נתחלף, צריך לתת לו טווח של שנים, הרייבד שואל, איפה לקחת את זה, כן? אפשר להתווכח על הפרטים, וברור שבחינת הפרמטרים היסודיים, שעומדת על הפרק זה שכל הסוגיה המוראית כולה מגויסת למען הצעת פתרון למצב הזה וכאמור כנגד הרב נחמן שמצג את העמדה שלא חולקים את הנכס אלא שאנחנו חולקים או את השימוש או את השכר והגדרות שעלו פה קודם עומדת גודו אגוד וכאן הסוגיה ניגשת לעמדה למבחן של גודו אגוד מול מקורות תנאים בעיקר מביאה את המשנה בגיטין פסקתם בזה קצת אתמול? אז הזכרתי לכם בשיעור ביום שלישי ממש בסוף שמבחינת ידי הנוסח וגם דיונים בראשונים ראשונים התלבטו מה בדיוק השאלה מהמשנה בגיטין ואיזה חלק, מאיזה חלק של המקשים בעולם של כתבי היד בהמבורג יכולתם לראות שבהמבורג לא מובא המשך המשנה הובא רק השורה הראשונה אז יש פה דיון שהוא גם בראשונים שהריטב"א פה מעיד ראיתם את זה ברש"י שמי שהביא את שאר המשנה והקשה מהחצי השני היה רש"י יש פה ברש"י יחי גרסינן ורש"י בצורה ברורה הוא רואה את הקושיה מהמשך המשנה מה בדיוק השאלה שעמדה על הפרק או איך מוכיחים מהמשנה הזאת שאין גודו אגוד איך מוכיחים ראיה לרב יהודה אז הריטב"א עצמו, הרשב"א סליחה עצמו, הוא קורא את כל הדיון סביב השאלה האם יש אפשרות שתהיה שיטת חלוקה שנקראת ימים. ככה הריטב"א, הרשב"א סליחה אומר, זה לא אותו הדיון. או בוא נאמר בצורה אחת. גודו אגוד זה פתרון שאני אף פעם לא אמדוד אותו לבד. אני אמדוד אותו מול השאלה אם יש לי פתרונות אלטרנטיביים טובים יותר. מה שטוען הרשב"א הוא שרב יהודה צידד בגודו אגוד בגלל שרב יהודה חשב שאין אפשרות שחלוקה לימים הוא חשב שזאת לא אופציה ולכן אני הולך לגודו אגוד כנגד זה רב נחמן למה מתנגד לגודו אגוד? לא כי זאת לא אופציה אלא כי יש לו אופציה טובה יותר עכשיו יש ברשב"א דיון מה יקרה אם אחד מהם יגיד גודו אגוד והשני יציע בוא נעשה חלוקה לימים האם שומעים לו? כלומר, איך שהרשב"א, הוא יחיד בראשונים שמתאר כך את הסוגיה. באמת היא גם ביד רמה זה ככה. שניהם. איך שהרשב"א בונה את השיח ביניהם, זה שיח שהוא לא אומר, יש גודו אגוד או אין גודו אגוד. אלא השיח הוא כפי שעולה בדברי רבא. אנחנו חייבים להציע פתרון, יש יותר מדרך אחת לפתור את הפתרון, את הפלונטר הזה. כן, כבר הובא פה פעם הנושא של תיקו בספורט, איך שוברים תיקו. ובטניס מה עושים? אתה אוהב טניס, אמרת לי. מה עושים? שובר שוויון, מה עושים? משחקים עד שמה קורה? עד שאחד מנצח, וכדורסל אותו דבר. כדורגל מה עושים? פנדלים, פעם היו זורקים מטבע. כן, אם זה ליגה, אז מה עושים? מתחלקים בנקודות, בדיוק, כן, כלומר, לא לגמרי מתחלקים, מי שמצליח מקבל שלוש, עושים תיקו אחד אחד. הפעם, אני עוד זוכר שבליגה היו הניצחון מקבלים
שתיים,
בדיוק. כאילו, תדעו שהסיבה שמחלקים שלוש זה הרצבה והרי, מיד נראה את זה. הסיבה שמחלקים שלוש, מהו? מה הסיבה שמחלקים שלוש? לדרבן לאנשים לרצות כמה שיותר לנצח, כי ההבדל בין תיקו לניצחון הוא שתיים ולא אחד. זה, 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 זה מדרבן. ברור שזה גם האופן שצריך לקרוא את הרצבה. זה גורם מדרבן. בואו אחרי עד נגיע לזה. אבל מבחינת, כי יש פה הרבה שיטות. בעצם, מה שהרשב"א קורא, הייתי אומר, במשנה בגיטין, או בסוגיה, סליחה, לפני כן, שהסוגיה היא לא דנה אם גודו אגוד הוא טוב או שהוא לא טוב, אלא היא דנה מה האפשרויות השונות לשבור את השוויון, מה האפשרויות השונות לצאת מהמצב שהמשנה הביא אותי אליו כדרך כלל לא מוצא, מה לעשות. והסוגיה מציפה אופציות שונות, זה מה שהסוגיה עושה, ואני אמור לבחור מתוכה את האופציות, את האופציה, סליחה, הטובה ביותר. וכשרב יהודה אמר שאומרים גוד או אגוד, כאילו היה כלול בזה שהוא מתנגד לאפשרות לחלק לימים, וזאת מהסיבה הפשוטה שזה לא היה נראה לו כחלוקה. הם תקועים אחד עם השני, הרי כל מה שהוא ביקש היה לחלוק. ואני חוזר לצורת הצגה של הדברים, אם זה מתחיל מהרישה של המשנה שיש זכות לחלוק, האם לחלוק בימים נקרא לחלוק? אנחנו ממשיכים הרי להיות אחוזים אחד בשני. היות ורב יהודה חשב שזה לא נקרא חלוקה, ושהחלוקה רק גוד או אגוד מספק את הסחורה שנקרא חלוקה, לכן למרות שהוא ידע את החסרונות של גוד או אגוד, הוא העדיף אותו, כי הוא היחיד שיודע לעשות איפר עדנה מעלי, הוא היחיד שיודע לחלק. כנגד זה בא רב יהודה, ורב יהודה אומר, תשמע, אתה אומנם מצליח לחלק, אבל אתה מפעיל אולי מושגים, גורמים, סליחה, רב נחמן, כן, תודה. רב נחמן בא ואומר, יש לי הצעה אחרת, שהיא יותר מדברת שפת שותפות, מאשר גוד או אגוד, במיוחד אם גוד או אגוד זה למכור ולקנות, כאילו, מה אתה מפעיל לי?
לבטל שותפות. כן, אבל לבטל שותפות, הם לא רוצים, אז למה להפעיל?
אחד לא רוצה.
אחד רוצה לבטל, אחד לא רוצה. הייתי אומר ככה, האם החלוקה לימים מספקת את מה שמתואר ברשע של המשנה, שכל אחד לוקח את שלו? אז חד משמעית לא. היא לא מספקת את זה. הם ממשיכים להיות בעלים משותפים בחפץ. בוא נגיד שהעבד הזה יזיק, בסדר? נגיד, טוב, הם פטורים, זה דוגמה לא טובה. הבהמה הטמאה הזאת הזה, כן? מי ישלם את הנזקים?
שאלה אצלו באותו יום.
אולי, שאלה טובה. לא, אבל כאילו ממשיכים להיות בעלים ביחד, זה... הייתי אומר ככה, שהחלוקה של השימוש לימים היא לא חלוקה. גוד או אגוד לעומת זאת, הוא באמת מחלק, או מוכר וקונה. רב יהודה חשב שלא מספיק טוב חלוקה לימים, של תשמיש. אז זה אומר הרשב"א, אתם יודעים מה הייתה הוכחה מהמשנה בגיטין? שבית הלל אמרו, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, סימן שמה רואים מכאן? שהחלוקה לימים מוכרת כאופציה הלכתית. אם מוכרת כאופציה הלכתית, עדיף להשתמש בה מאשר ב... מאשר בגוד או אגוד. כלומר, לדעת הרשב"א, הדיון שנעשה כאן עם הנאמן המסייע ממשנה בגיטין, הוא לא לבדוק את גוד או אגוד, אלא הוא לבדוק אם יש אופציה אחרת. אם אין גוד או אגוד, אז אם אין אופציה אחרת, אז תעשה גוד או אגוד. בעצם המחלוקת לדעת הרשב"א היא על החלוקה לימים, האם היא נקראת חלוקה. האם אני מכיר בקיום, מה רצו להוכיח מהמשנה בגיטין שכן. מה אומרת הגמרא בשני התם? אם אתה מדלג על כל האמצע, שהיות ושם אין אפשרות של גוד או אגוד, לכן אני מעדיף מה? חלוקה לימים, או בלשון אחרת, צריכים קצת לשנות את השפה, חלוקה לימים היא קיימת, אבל היא נחשבת פחות טובה. רואים קודם השפה שציטטתי מהרשב"א, הייתה שפה שהם חולקים, האם יש אופציה של חלוקה לימים, צריך לשנות אותה בעקבות תשובת הגמרא. ותשובת הגמרא צריכה להיות ששתי אופציות קיימות, הם חולקים מה טוב יותר, אני אשתדל תמיד ללכת להצעה שנראית טובה יותר. כן, אני אקריא לכם פה את הלשון של הרשב"א. הרשב"א אומר, על כן נראה לי, דרב אחי כאמר לי, בוא נדלה קצת, אה, הנה הוא פריק שאני אומר שחלוקת הימים חלוקה, אף על פי שאתה אומר שאינה חלוקה, לפיכך בחור הוא פשוט נמי ככה הם חולקים, וזה מביאה הגמרא, וחלוקת הימים שנחלקו ברבא ורב נחמן, ובמה היא תסייעתא לרב נחמן? דאמרי בית הלל, עובדת רבו יום אחד, בית עצמו יום אחד, ואפילו בית שמאי לא פליג אליה חם שזה לא יבטל, ודחין אנשני אתם, ואי אפשר להם בדרך אחרת. איגוד אקה, גודל אקה, אי אפשר לצד חירות שבו וכו', ולכן הלכתי לזה. כלומר, בסופו של דבר, לפי הקריאה של הרשב"א, הדיון היה על החלוקה לימים, האם היא אופציה, מתי אני בוחר בה. למעט זאת, לפי הפירוש של רש"י, שמבין גם את אמרו להם בית שמאי, ברור שהשאלה היא אחרת לגמרי. השאלה לא הייתה האם יש אלטרנטיבה לגוד ואגוד, מה שישפיע על השאלה האם לעשות גוד ואגוד, אלא השאלה פשוט אחרת. למה בתוך הדיון הזה הוצע בעצם דבר שהוא קרוב לגוד ואגוד, אבל הוא כנראה הוצע באילו נסיבות מסוימות? הרי לכאורה במשנה בגיטין קיים מושג של קרוב ביותר לגוד או אגוד. הרי מה בית שמאי מציעים? בבית הלל חזרו והודו להם. מה הם מציעים? כופין אותו לעשות אותו בן חורין, וכותב לו שטר על חצי דמיו. זה פשוט. זה לא גוד או אגוד, אלא זה, הגמרא אומרת, זה אגוד. העבד פונה, או במקרה הזה חכמים פונים לאדון, ומה הם אומרים לו? תשחרר אותו ותקבל את התמורה שלו, תקבל שטר על חצי דמה ואתה תקבל את התמורה שלו, שזה בלשון מאוד פשוטה הצעת מעין גוד או אגוד מבחינת הרציונל שלה. אז מה הייתה השאלה של הגמרא? השאלה של הגמרא הייתה שמפה ממש מה שמפעילים אותו רק באיזה סיטואציה, באיזה מצב, באיזה מצב שיש בעיה, תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם. שנסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, כל מעמד העבדות הוא נוגע לשני היבטים. הוא נוגע להיבט הממוני, והוא נוגע גם להיבט של המעמד האישי, היכולת להתחתן. ומה שקורה בחצי עבד חצי בן חורין, שאנחנו עושים הפרדה בין המימד הממוני שניתן לחלוקה, למרות זאת מעמד אישי לא ניתן לחלק אותו. במובן הזה, כשאני קורא את הסוגיה כאן, את המשנה הזו, אני רואה דבר מאוד פשוט. את עצמו לא תיקנתם, תיקנתם את רבו, אומר דבר מאוד פשוט. העבד הזה בו זמנית, יש בו כדי חלוקה ואין בו כדי חלוקה. אפשר לחלק את הממון שבו, אבל אי אפשר לחלק את המעמד האישי. מה שהמשנה הזאת זועקת, זה זעקה מאוד ממשית במדינת ישראל, שתדעו, שנשלול מאדם זכות להתחתן, כן, פריה ורביה, זה שלילה של זכויות אזרח בסיסיות. אין דבר כזה לא לאפשר לבן אדם לקיים לא תורו ברע לשבת יצרה. אני רמזתי לזה, אבל אני אגיד את השם המפורש. זה שהיום יש במדינת ישראל אנשים שהם לא יכולים להתחתן במדינה, זה צריך להטריד אותנו. זה צריך להיות דבר שאיך לפתור אותו, זאת שאלה גדולה. בגלל השעה, בגלל המבנה של השבוע שנעדרתי גם בתמונה, אני לא רוצה עכשיו ברשותך יאיר לפתוח את הטבע הזאת, וזה בכלל זאת שאלה מאוד חשובה. ומה שהמשנה הזאת זועקת הוא שלא יכול להיות דבר כזה. כלומר, יש פה סוג שלא אין בו כדי חלוקה. עכשיו, ולכן מה באים חכמים? וכאן תקשיבו לתיקון העולם, זה דבר שניגע בו מיד. תיקון העולם, מה הוא בא ואומר? שלכן אנחנו כופים עליהם איזו שיטה? שיטה של מעין אגוד. זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, מה הייתה הראיה של הגמרא? שזה מופעל רק במקרה הזה. אבל פה שמעתי בחבור שהייתי ביום שני את השר אומר דבר שבעיניי הוא מאוד יפה, שאולי המשנה הזאת אונה מוצגת בגמרא כראיה לסתור, אבל המתו של דבר אולי היא המקור של רב יהודה. אולי כמו, מי נתן לרב יהודה את הרעיון? אני מתחיל עכשיו לבנות תמונה, כאילו, מאיפה בא הרעיון של רב יהודה? הקושי של רב יהודה עליו עוד הסוגיה הוא שהבתנאים לא הציעו במפורש את הרעיון שלו. הוא, הייתי אומר, הלך צעד אחד קדימה, אומר על מה שכתוב בתנאים. קודם זה, הוא העביר הילוך. לחץ על הקלאץ' והעביר הילוך. אבל מאיפה הוא שאב את הרציונל של הרעיון שלו, מאיפה זה בא לו? אני הייתי אומר שהוא לקח אותו מהמשנה הגיטין.
אולי מהמשנה בנדרים.
רעיון דומה מאוד. מה אנחנו רואים כאן? שכאשר יש מצב את עצמו לא תיקנתם, אי אפשר לחלק את המעמד האישי, מה באים חכמים ואומרים? אז יש דרך לעשות חלוקה על ידי החלפה של שווי, ממש. אני אקח את הכסף ואותו לא נחלק. כן, אם נחבר את השור החי שחוצים את כספו לשלמה המלך שאומר גזורו, אני מחבר את הפרשיות ביחד, המשנה בגיטין הוא נמוצגת בגמרא כראיה לרב נחמן, אבל אולי היא אחד מהמקורות הבסיסיים ביותר דווקא של שרבי, מה שרבי יהודה בעצם אמר. ראיתי במשנה פה רעיון מדהים, שיש אפשרות כזאת שאני אכתוב שטר לחצי דמה, ואני פשוט מציע את זה לכולם. נכון, אני ממשיך. עכשיו, מי בראשונים ודאי יש בו צלילים ברורים שכאלו? אותם שני גדולי עולם, הרשב"א והראש, ששניהם כותבים בצורה מאוד מפורשת שגודו אגוד זאת תקנה של חכמים. זה כמעט המשנה בגיטין, בצורה מהמשנה בגיטין אומרת בפני תיקון העולם. זה מפורש במשנה בגיטין, זאת תקנה של חכמים, שחכמים באו באותו מקרה, מה דחף אותם, מה היה תיקון העולם? מה דחף אותם? הדאגה לחוסר יכולתו להתחתן. יש פה שאלה מפורסמת של תוספות ששואלים למה הגמרא ציטטה את שנאמר לא טוב ורע לשבת יצרה, לכאורה היו צריכים לצטט איזה פסוק? פה עבור, אולי יש לו מצווה לקיים. זה שמעתי פעם מאבא שלי הסבר שמאוד מצא חן בעיניי, שמה שהניע את חכמים לתקן פה תקנה זה לא הדאגה לחוסר היכולת של העבד לקיים מצוות. בגלל שהוא יש לו מצווה שקשור לקיים, אני צריך עכשיו לאבד את ממוני או לשחרר אותו? מה שהוא רצה לטעון שפריה ורבייה זה חובת גברה פרטית של כל אדם לעצמו, זה לא סיבה לכפות את רבו לשחרר. מה זאת? הרעיון שלא טוב ברע לשבת יצרה, שהוא מופעל למשל בגמרה באופן הבא, אדם שכבר קיים מצוות פריה ורבייה, אנחנו פוסקים להלכה כבית הלל, זה זכר ונקבה, עדיין יש עניין שהוא ימשיך להוליד עוד ילדים כדי לקיים את העולם מצד לא טוב רע לשבת יצרה, שכמובן זה לא, בעיניי זה לא אומר שחייבים לתת מספר נתון מראש כמה ילדים כל אחד חייב לגדל, כמה ילדים כל אחד צריך להוליד, זה כל אחד לפי כוחו. אבל שאדם לא רק יגיד יצאתי ידי חובה מפסיק, אלא שיראה את עצמו כמי שפועל למען יישובו של עולם. כן, אני מקיים את המצווה הזאת חזק כי יש לי ילדים חורגים. בברית של הבן שלי דובי, שאז קיימתי מצוות פריה ורבייה, כי יש לי נטע ואז דובי, בן ובת, אני אמרתי, רוב העולם קודם עושים פריה ורבייה, ואחרי זה לא טוב ברע, אני עשיתי את הפוך, קודם לא טוב ברע, ואז אני המשכתי לפריה ורבייה. אבל מבחינה מהותית, לא טוב ברע אומר שבני אדם צריכים לקחת על עצמם, זה רעיון ירוק, פשוט, שהם צריכים לדאוג לעתיד הכדור, ככה קורה מזה.
אני אורכים דווקא כן, יש אורכים שאומרים שצריך לדאוג
שלהם. אני מודע לזה, והאמת היא שבעיני גם לא טועים. אני רק אגיד את דעתי שבעם היהודי 60 וכמה שנים אחרי ששמידו שליש שלו, אני חושב שזה בסדר לדאוג בפיצוץ אוכלוסין של יהודים. כלומר, אני לא חושב שהאנשים שלנו הם צריכות כל הזמן ללדת, כל אחד לפי כוחו. אני מגדל 8 ילדים, אני יודע שזה הרבה עבודה, ולא, זה לא מתאים לכל אחד. אני גם לא מבין את השפה של הרב אליעזר מלמד שמכחה בחדשות, שפעם כתב באחד מהדפי פרשת שבוע, שכל זוג חייב להוליד לפחות 6 ילדים, ואם אומרים שאין להם כוח, אז יש להם חיסרון באמונה, צריך לנזוף בהם. לא יודע, יש לפעמים גורמים, כבר צריך להיות מאוד אישי הדבר הזה. בעיניי, מי שיכול, שיוליד עוד. אני מכיר משפחה בירושלים, שעכשיו התחתן עם הבת הקטנה של אסף אולמי, שיש להם 9 ילדים, שהקטנה, אשתו של אסף, נעמה, קצת גדלה, הורים אמרו, יש לנו עוד כוח. אני אמצוא ילדה נחה. כלומר, המוטיבציה צריכה להיות שאני בתנועה של נתינה, שאני דואג לעתיד הכדור, גם צריך לדאוג לעתיד העם היהודי. ולפעמים זה לא עולה בקנה אחד הדברים האלה, וצריך לבצע בחירות, אבל הטענה הייתה שהדאגה ללא טוב ברע היא לא רק אינטרס של העבד, אלא מי צריך לדאוג לדבר הזה? גם מי? כולנו. כלומר, לא טוב ברע, שלט יצרה אומר, זה לא רק, העבד מסכן, יש לו מצווה, והוא לא יכול לקיים אותו. למה אומר לא טוב ברע? יש לחברה מחויבות כלפי בניין החברה. ולנו יש מחויבות כמה שיותר לקיים את העולם, לכן אם יש בתוך החברה מישהו שלא יכול, אז מה אנחנו עושים? אנחנו עוזרים לו. כשהולכים לראשונים שדיברו על תיקון העולם, שגודו יגוד זו תקנה, תקשיבו לשפה המדהימה של הראש. הרשב"א בסך הכל אומר, מה חכמים אמרו? אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת. ככה הם אמרו, לא יכול להיות שאנשים ביחד שהם לא רוצים. אבל הראש אומר דבר אחר שהוא ממש מחבר לסוגיה הקודמת, וכל מה שדיברנו בסוגיה הקודמת עולה דרך הדיון כאן. אומר הראש, שדה או חצר שאין בה חלוקה היא הופכת להיות כאבן שאין לה הופכין, אין מה לעשות איתה. ולשון מאוד פשוטה, אומר הראש, זה הופך להיות, אם אני אפילו גודו אגוד, זה נהנה וזה לא חסר. כך כותב הראש, נכון? שבמילים מאוד פשוטות מחזיר אותנו לקופין על מידת סדום. בעצם יש פה אחד שבא ואומר בוא נחלוק, ומה אומר השני? לא רוצה, בוא נתקע איתך ביחד, כן? וכאן אומר הראש, לא היינו חולקים. כלומר, ההנחה של הראש שנביא מה התקנה, שהיה צריך פשוט לחלוק, שלא היינו חולקים, כי הזכות הטבעית לחלוק היא קיימת גם בחצר שאין בחלוקה. לא היינו חולקים, אז מה היה קורה? כל אחד היה מקבל חצי בלון, כל אחד היה לא מקבל כלום. לכן אנחנו באים אליהם ואומרים שאנחנו מציעים שיטה של כל אחד יהיה משהו. זה נקרא התמודדות, אם זה אינה וזה לא חסר. ככה מסביר הראש את הרציונל של גודו אגו. עכשיו, אם כל מה שהתורות שאמרנו בקופי המידת סדום הן תורות נכונות, מה שבעצם עומד על הפרק פה זה לא הפתרון של הבעיה הפרטית של הפלויני הזה מול האלמוני הזה. לא יודע אם בשביל זה חכמים היו עושים תקנות, אלא יש פה בעיה חברתית. ומה שעומד על הפרק זה הפרצוף החברה שלנו. כלומר, מצד אחד אנחנו, יש לנו פה זכות החלוקה, מצד שני יש לנו פה את ההוא שעושה דווקא. מה שגודו הגודו אומר הוא, אנחנו בתנועה נפשית שאנחנו לא נתקעים, אלא אנחנו יוצרים פתרונות. זה נורא נורא דומה לתיקון העולם גם שם. כמו תיקון העולם אומר, אנחנו לא ניתן למצב להתקע עם החוק, שטוב, אז לא התחתן, כך יצא לו, מסכן, כן? אנחנו לא נגיד את זה, אנחנו נהיה בתנועה נפשית, כמו שאמרו, בוא נעזור לו. כך אנחנו גם אומרים כאן, יש פה זכות חלוקה. נכון שבמצב המשפטי הפשוט לא ניתן מה לעשות לחלט, ולכן מה אנחנו נהיה? נהיה מה שנקרא יצירתיים. אנחנו ניצור תקנה, אנחנו נשבור את השבלון, אנחנו נחשוב בצורה רעננה. אנחנו בעצם, הייתי אומר, המשנה בגיטין בזמן התנאים תקנו תיקון העולם בשביל להתחתן. אנחנו נתקן תיקון העולם בשביל שלא יהיה סדום בחברה שלנו. אנחנו נתקן תיקון העולם כדי שיהיה אפשרויות לחלק בצורה של כל אחד ישר משהו ביד. זה ככה הראש כנראה קרא את זה. כלומר, הרעיון שנדבר בתקנה, אולם זה מוצג בגברה שזה ראייה לסתור, זה נגד. אבל למטרו של דבר, פה נמצא אולי הגרעין שהצמיח את כל שיטת רב יהודה. הרעיון שאפשר לעשות חלוקה על ידי אגוד, והרעיון שיש פה תקנה. מה שהגמרא עונה הוא שאני אתם דאגוד איקה גוד לקה. וכאן היא בונה יסוד חשוב. היסוד אומר שגוד או אגוד חייב להיות הדדי. לא יכול להיות שגוד או אגוד הוא חד סיטרי. כשהרעיון הזה עולה גם בהמשך בתשמה מהמשנה בפרק עשירי, שם הגמרא עונה, אני בגלל הזמן לא נכנס לכל התסבוכת של הנוסחות פה, לא נורא, כן? שאני אתם, אם תרצת הגמרא, דה גוד איקה אגוד לאיקה, או כשאני מחבר יחד את שני התירוצים, ודאי לפי נוסח המבורג, מה אני מקבל? שבמקרה הראשון, אגוד איקה גוד לאיקה, במקרה השני, גוד איקה אגוד לאיקה. ובלשון אחרת, ראיה אחת הייתה שזה לא הדדי לכיוון של גוד, ראיה השנייה היא לא הופעל גוד או אגוד, כי הוא לא הדדי לאיזה כיוון? של הגוד, של גוד, כן? Okay? ראשון אחרת, מה שהגמרא מעלה כאן בצורה מאוד בהירה, זה את החשיבות של ההדדיות בהצעה. כלומר, גוד או אגוד, קודם כל אומר, אני מסכם את הדיון עד כאן, שאנחנו נמצא דרך לפתור את הפלונטר פה, לא נגיד טוב, נתקעתם אחד עם השני. אנחנו נפתור את זה, אבל הוא מחייב ההפעלת מנגנון, הגוד או אגוד, הוא מחייב מנגנון הדדיות. זה מה שהוא מחייב. זה לא יכול להיות חד סיטרי. שכאן שאלה מרכזית צריך לשאול, בוא ניכנס לתוך גובי הקורא לגוד או אגוד, הוא למה זה כל כך חשוב, הגורן הזה? למה כל כך חשוב שאני אשמור על הדדיות? מה נותן לי השמירה על ההדדיות? מה הוא נותן לי?
אני לא יודע, זה מכריח את הלמדם השני לגמרי. יש פה איזושהי תקנה שהיא נמצאת על התפר, בין להגיד לשמור על השותפות לגמרי, לבין לבוא ולהגיד לו, טוב, אני אקח את הכסף ותלך מפה, ואני נותן לו קודם כל את האופציה, תבחר, אתה רוצה, אתה יכול לשמוע נכס, אתה רוצה, אתה יכול כסף, אבל אני נותן לו איזשהו מקום
לג'וב. עוד מישהו, כן, רואי. מה זה?
שבאמת יהיה זה נהנה וזה לא חסר, הוא
לכאורה יכול
לשמוע, אני רוצה את
הבן בד, אני רוצה כסף. יצא מן הכלל עוד מישהו, אגף הזה? אז בואו, אני חושב שפה הסוגיה נוגעת בלב של עד עכשיו דיברתי על יופי של גוד או אגוד. יש לו גם בעיה. עכשיו, הבעיה מאוד פשוטה. שאני אמנם, בדיוק, אני אמנם יצרתי בפתרון שמאפשר לחלק את השווי. אבל האמת היא שהחלקים לא שווים לגמרי. כי אחד בסופו של דבר יקבל כסף, והשני יקבל נכס.
למה? למה זה לא שווה?
זה שווה בעולם הכלכלי של השווי.
אתה הולך, אתה רוצה ככה משהו, יש לך שתי אפשרות, וזה החלפות,
נוסמת, או אוקיי, ויש לך לצורך מזומן. זה נכון, אבל עדיין זה לא שהם לגמרי שווים שני החלקים. אחד קיבל כסף, אחד קיבל חפץ.
לא בטוח. תסתכל בגמרא,
זה
לקחת קרקע, זה
הזדמנות שלא תמיד חוזרת על עצמה.
מצוין. כלומר, אני יודע שהיום כולם אוהבים מזומן, אבל תדע לך שיש גם, במיוחד לא פה על יורשים, אחד יישאר עם הנכס המשפחתי ואחד יישאר עם כסף. סתם דוגמה לחפצים שהם סנטימנטליים. בסדר, אני אתן לך דוגמה לדבר כזה שיכול להיות קיים בעולם הירושות. הרי כל הסוגיה מדברת על ירושות, לא יודע, ראיתם הכל, לא כל הדרך, אם יש איזה חשיבות הלכתית, זה מחלוקת ראשונים, אבל אתה יכול כל דבר לתמחר בכסף? אני למשל, כשחלקו קצת ירושה של סבא וסבתא, יש חפצים שמזכירים לך אותם יותר, ואי אפשר לחתוך את הגבי הקידוש של סבא לשמונה. אז אחד קיבל אותו, ואחרים קיבלו משהו אחר. זה, באיזשהו מקום, יש משהו, איזשהו ערך לחפץ, שאין לכסף. עכשיו, היות והחלקים לא שווים, יוצא שיש פה, מצד אחד, הפתרון הטוב ביותר למצב הזה. מצד שני, הוא גם תומם בתוכו בעייתיות, ובעייתיות כפולה. בעייתיות אחת היא הבעייתיות של המניפולציה. יכול להיות שאדם משתמש בגודו וגוד לא כפתרון חלוקה, אלא כניצול ציני של איזה מכשיר שחכמים יצרו אותו למטרות טובות. כן, אני מזדהה עם המטרות הטובות, אבל שאני אשתמש פה באופן מניפולטיבי. אני בתור במניפולטיבי. כן, תודה. כלומר, אני, תיקחו את העשיר ואני, זה כאילו מזמין את זה. מה קורה בעשיר ואני? אתה מציע הצעה שאתה לא, שאתה לא מתכוון לה. כלומר, ההדדיות היא קודם כל מחייבת ליצור רצינות של הצעה. זה דבר ראשון. והייתי מוסיף שהיות, ובאמת יש כאן שתי אופציות לא שוות, אז מי נותנים את הבחירה? ככה נראה בגוד וגוד, מי אמור לקבל את הבחירה הראשונה? מי שיוזם נותן את הבחירה למי? למי שלא ביקש את זה. בעיות ואופציות לא שוות, אז מי שלא ביקש יקבל את זכות הבחירה הראשונה. זה פחות או יותר ההיגיון שיש כאן. ברגע שזה לא הדדי, בוא ניקח את הדוגמה של העבד. כן, העבד לא מסוגל להציע לו באמת שהוא יקנה. אז בעצם מה זה גוד או אגוד? זה שאני מכריח את האדון לשחרר. זה לא גודו אגוד. גודו אגוד היה רצון לחלק. גודו אגוד הוא לא רצון להכריח אחד לקנות. אותו דבר גם עם העשיר והעני. העני מציע לו הצעה של המתו של דבר, העשיר לא מסוגל מה לעשות. העני לא מסוגל לעמוד בו. ולכן היות והוא לא מסוגל לעמוד, הוא לא באמת מציע אותו, הוא פשוט נותן לו אופציה אחת. הוא נגיד זה בצורה הבאה. דיברנו קצת קודם על החקירה, האם מדובר פה במחירה קנייה, האם מדובר פה בחלוקה. מה שהופך אותו או שומר על אופיו כחלוקה הוא הנתון ששתי האופציות הן נתונות בשווה לשני הצדדים. ברגע שהאופציות הן לא שוות, אחד יכול והשני לא יכול, אתה לא יכול להגיד שאתה מחלק, אתה פשוט מכריח בן אדם למכור את רכושו. ככה עובדת המאפיה. זה קוראים הצעה שאי אפשר לסרב לה. אני משמר את אופי המנגנון הזה כמנגנון חלוקה, כמנגנון הוגן, ברגע שאני הופך אותו להדדי, כי זה מה שקורה בחלוקה. כל אחד לוקח את החלק שלו. לעומת זאת, בגוד או אגוד, ברגע שלא היה אופציה כזאת, אתה לא לוקח את החלק שלך. אתה פשוט מוכרח אותי או לקנות, או מוכרח אותי למכור. זה נראה בגדול הרעיון של חשיבות ההדדיות. כלומר, ההדדיות משמרת א' את רצינות ההצעה ואת אופייה כהצעת חלוקה, כשבהקשר הזה אולי כדאי לבחון את כל מחלוקת הריצבה והארי, לנסות קצת להבין אותה. כן? בא הארי ואומר, אתה יכול להציע סכומים שלא מגלמים באופן ריאלי את השווי של הנכס. מה עומד מאחורי זה? איך הסברתם את זה אתמול כשלמדתם את זה?
שוק חופשי.
אז מה ההיגיון שומעים אחרי זה? בוא נשאל ככה. מי לדעתכם יציע עבור הנכס סכום יותר גדול ממה שהוא שווה באמת?
העשיר.
העשיר?
בעל האינטרס.
בעל האינטרס. אתה יכול להסביר?
אתה
מן הסתם,
האם העשיר הציע? העשיר מציע כי יש לו יותר כסף, אבל העשיר לא סתם יציע יותר כסף.
לא דווקא עשיר ואני, מי שבאמת האינטרס שלו הוא לא דווקא
מצוין, מצוין.
הוא קובע מחיר יותר גבוה מה שהנכס שווה. זה לא, כאילו, איך אתה קובע מה הנכס שלו? מה שאנשים מוכנים לשלם בשבילו, ואם מה שהם מוכנים לשלם בשבילו, זה השווי של הנכס.
כן, זה נכון, אבל בכל זאת,
אתה אומר שזה שווה
את הכסף. מה הפריע לרצפה בזה? אתה זוכר מה הפריע לרצפה בזה? קודם השתמשתי בביטוי של מניפולציה. מה הפריע לרצפה בזה? שאני יכול להפוך את God or God על ידי התשלום, על ידי הצעת מחיר לא שווה, אני יכול להפוך אותו למכשיר שהעשירים מושקים תעניים. מה אנחנו עונים לרצפה? כאילו, איך אנחנו מאזנים?
בסופו של דבר אני רוצה את החלק שלי, אני רוצה אותו, אז אני, כן, אז אני אבוא, ואפילו אם אתה לא יכול להתמודד עם זה, אז אני אתן לך רק צד אחד, אבל אני רוצה את החלק שלי. שוב, אמרנו שזה הזכות שלי לקחת את שלי, זה אומר הזכות שלך לשמור על שלך שלם.
כן, אבל אני רוצה להציע שזה לא רק מנגנון שמירת זכויות, אלא זה יותר מזה. בגוד או לגוד יש שתי בעיות, כאמור. בעיה אחת היא מה אתה מוכר, ואתה מקור ויקנות. כלומר, אם זה מחירה או קנייה. אם זה חלוקה, יותר קל להגיד את זה. אבל אז, אם זה חלוקה, הקושי הוא לא... כלומר, אם זה מחירה, אני אסביר באופן הבא. אם חייל המדנית אומר שזו מחירה, אני רוצה אומר לעצמי, חכם הוא אי אפשר לחלק, וכן אנחנו מציעים דרך אחרת. הדרך הזאת עובדת לפי הכללים של הדרך האחרת, היא רק בעייתית במובן שאיך אפשר לחייך אדם למכור ולקנות, נגיד תקנת חכמים. אני יכול להגיד לכם, באחרונים שכתבו על החקירה הזאת, נוטים להגיד שלפי הראש והרשב"א שזה תקנה, שזה מדין מחירה או קנייה. אבל אם אני בא ואומר, זו שיטת חלוקה, הקושי המרכזי שעולה בגוד או גוד הוא שהחלקים הם לא שווים. כאילו איך אני מחליט מי מקבל את החפץ, ואיך אני מחליט מי מקבל את הכסף? איך אני מחליט? אז קודם אמרנו שאני אומר, מי שדרש ייתן לשני להחליט, כי אתה נותן את הבחירה הראשונה למי שהוא לא בסיפור הזה. זה ודאי, יש בזה היגיון. מצד שני, אני רוצה לשאול אתכם, האם אנחנו באמת נוכל לשלול לגמרי ממי שדורש את הזכות לקבל את החפץ ראשונה? כלומר, האם באמת הוא יצא מהמרוץ? כלומר, רק צריך לקוות שהשני לא רוצה? ואם הוא גם דורש חלוקה וגם רוצה את החפץ, כאילו, מה איתו? הוא נהדר הגנה? כאן, ידידיה, המשפט השני שאמרת, נראה לי היפה, כאן בעצם כשבא ארי ואומר, אתה יכול להציע סכום לא ריאלי, מה זה בא לבטא? זה לא בא לבטא שהוא עשיר והוא זורק את הכסף שלו לפח. זה בא לבטא שהוא נורא נורא רוצה את החפץ. נכון, מה שאמרת, אמור לך, נכון, בשבילו החפץ שווה יותר, או בלשון אחרת, שחכמים נתנו אופציה להוא שדורש את החלוקה, להציע מחיר גבוה. הוא בעצם אומר שכל אחד ישים מחיר. וההנחה היא שאם אני אציע מחיר מאוד גבוה, השני, איזה חשבון יעשה לעצמו? אני מעדיף את הכסף על פני החפץ. אני באיזשהו מקום איזנתי את הגורם המרכזי של God or God, שנקרא נתינת האפשרות הבחירה למי שלא דרש לגבה. אני בא ואני אומר בעצם, אם אני שואל את עצמי איך את הרציונל של הרי, אני בא ואני אומר, הרי היה מוטרד מהנתינת הבחירה הראשונית לנתבע, שיש בה היגיון, אבל היא מקפחת במידה מסוימת את הזכות של התובע גם להיכנס למרוץ על קבלת החפץ. ולכן בעצם מה שבאים ואומרים הוא, אני יכול להגיד לכם שגם בבחינות של תלמידים שאני נמצא בו עכשיו, זה שיקול, אני אבדוק כמה הוא באמת רוצה את החפץ. והנחה היא שמי שמציע יותר ויותר כסף, הוא א' שיבר לעצמו את הזכות בכל זאת לזכות בחפץ, ובמובן הזה אני אפילו אגיד למי סבור של דבר ניתן את החפץ, למי שזה יותר חשוב לו, הוא יבטא את היתר חשיבות דרך הכסף. סבור של דבר הנתבע יסכים אם זה סכומים כאלה. אם הנתבע יגיד גם אני רוצה בסכומים כאלו, הדרדינה שהנתבע מקבל את הזכות הראשונה, ואז מה יכול התובע לעשות? להציע עוד כסף. סבור של דבר ההצעה של הריש מבט ראשון נראית משונה מאוד. מה זה בחירה פומבית? התשובה היא כן, זאת התשובה. זה פוזר וזה דומה לטניס, לשובר שוויון. אני חי שימשיכו לשחק. ראיתי מגח, הגוד או הגוד, בלי, לפי הרצבה, הוא פשוט בא ואומר, אנחנו משכפלים את החפץ, עכשיו אומרים, אתה כך אחד ואתה כך אחד, תבחר. הנטייה של הרבה האחרונים שאני ראיתי, זה לחשוב שזה מתאים בעיקר לרעיון שהוא בחירה או קנייה. מה אמרנו? אי אפשר, מה לעשות? לחלק, ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, טוב שאחד ימכור לשני, מי המוכר מי הקונה, אומרים לנתבע, תבחר אתה. הארי, בעצם מה שהארי עושה, הוא הארי בא ואומר, אני יצרתי שני חלקים, אמרתי, יהיה חלק של כסף וחלק של של חפץ, ואני יוצר אווירה של מחירה פומבית של סאת'ביז. שמה קורה במחירה פומבית? המחיר לא נקבע רק לפי השווי הריאלי של החפץ, יש מחיר התחלתי, אלא הוא נקבע באמת לפי הלהיטות של מי שרוצה לקנות. ככל שאתה להוט יותר, אתה נותן יותר, נותן יותר, נותן יותר, נותן יותר. במובן הזה בא הארי ואומר, הנה אני הצלחתי לשמר את שוויון ההזדמנויות של שני הסגנים. יש לאחד זכות לתבוע חלוקה, אני הצעתי את האופציה הראשונה לשני, ואני נותן הגנה עכשיו לצד השני, בעצם יצרתי אווירה ששניהם שווים. וזה בעיניו הייתה אווירה טובה. זה, אומרים האחרונים, מתאים יותר עם גוד או אגוד, עובד מדין חלוקה. אני רוצה לחלק, אני יודע שהחלקים לא אותו דבר, ולכן אני יוצא מנגנון שבו אני מחליט בעצם מי יקבל את זה ומי את החלק הזה. לעומת זאת, אם אני חי בעולם של מחירות, טוב, תגלה מחיר, ועכשיו אתה רוצה עסקה, לא רוצה עסקה, אתה רוצה את המוכר או הקונה. כן, יצר, רצית לחלוק על זה או להעיר?
לא, פשוט תגיד שזה
הרמב״ם,
זה לא משהו
מאוד מכל. הרמב״ם, השפה שלו הברורה היא נראית דווקא לא כמו שאמרתי עכשיו. צד אחד הרמב״ם מדבר, אפשר לקבוע איזה מחיר שרוצים. צד שני, המילים של הרמב״ם מדברות בצורה מאוד ברורה על מחירה וקנייה. הרמב״ם זה נראה ברור שלא מדובר על חלוקה. הרמב״ם הרי מדבר על מכור, קנה.
לא דבר על הקודם
שלנו. סליחה? והרמב״ם אומר במפורש, אפשר להציע איזה מחיר שרוצים.
כן, אפשר לעזור.
מה שהיא קוצרת דווקא שהוא מוצא הצעה לא כל כך שוויונית. הוא אומר שמי שרוצה למכור, אומר למי ש... מי שרוצה לחלוק, אומר לשני, או שאני אציע מחיר ואני אשלם לך אותו, אבל אם אתה רוצה לקנות, אתה צריך לייצא מחיר שאתה גם יכול שיקנו ממך. זאת אומרת, אם יש עשיר ואני, אז יכול להיות שמצב ממש לא פייר, כאילו...
זה נכון.
זה לא כמו שהבנו בתוספות.
כלומר, בוא נאמר ככה,
שאחד שרוצה לחלוק מציע מחיר ואומר, או שתיקח את הכסף או שתשלם כסף כזה, תקח את כל השדה. הוא אומר, אם אתה רוצה כן באמת לקחת את כל השדה, תציע את המחיר שאתה מוכן לשלם.
מצוין, כי ברמב״ם זה מפורש שאיך זה עובד גוד או אגוד. בפרשנות הרגילה של גוד או אגוד של רוב הראשונים, שזה משוך, אתה אומר ככה, לך יש זכות להיות או המוכר או הקונה, תבחר, או אתה תקנה או אני, או אתה תמכור. זה גוד או אגוד. או אתה תקנה או אני אקנה. במובן הזה אתה לא מדבר בכלל על קביעת המחיר. אתה סך הכל מה אומר? אתה, יש לך את הזכות לבחור, כי אני כפיתי את זה עליך. מה שהצעתי קודם בריצבה היה, הריצבה אמר, אז אף פעם לא היה לי זכות, אז אני מגן עליך שאתה יכול לצאת את המחירים שאתה רוצה. כנגד זה, ברמב״ם, כשהוא מדבר כבר על היכולת לקבוע המחיר, אז איך זה נקבע ברמב״ם? שמי קובע למי את המחיר. אז הרמב״ם כותב במפורש, אמרתם את זה קודם, מכור לי חלקך בכך וכך, כלומר, או קנה ממני כשר הזה. כלומר, פה מדובר בהצעת מחיר אחת, שמי מציע אותה? התובע. אז יש פה יכולת הגנה מן הרצבה, אפשר להגיד, כלומר, אתה יכול מראש להציע מחיר ענק, ואז אתה אומר לעצמך, אני אציע לו כזו הצעה, שמה יקרה? סיכוי טוב שהוא ייתן לי לבחור, ואז אני כאילו הגנתי על עצמי, אבל אני צריך לשלם בעד זה. אני צריך להבין, אם אתה יוצא את המצב, אני צריך לשלם בעד הדבר הזה. אבל מדובר תמיד באותו שער שקבע אותו התובע. ואז הנתבע, יש לו את הזכות המלאה להחליט. מה שקורה ברש"י, הדבר המשונה, זה שרש"י מדבר על היכולת שכל אחד מהצדדים להציע מחיר. כן, כלומר, הפירוש של רש"י הוא, זה שרוצה לחלוק, אומר זה שלא רוצה לחלוק, או קוץ לי דמים, הוא קנה לך חלקי. כלומר, הגוד, אין הכוונה, תקנה. סליחה, כמו קוץ לי דמים, אתה תגיד מחיר, ואתה, מה תעשה? תקנה, או אני אקוץ לי, ואתן לך, זה שמה מוזר לגמרי. עכשיו, הדבר הזה יתריט את בית יוסף.
למה? זה תהיה גיוני, כי חד זה בריונות, אתה מבין? ברגע שאתה אומר לו, מיליון שקל על החבר, על
יתר אתה מסוימת,
שהיא לא
שווה
מיליון שקל.
כן, אבל גודל הגוד מחייב אותך לקנות במחיר שאתה הצעת, במחירה פומבית, אם אתה מציע מחיר, אתה חייב חוקית לעמוד בו.
אבל אם הוא רוצה את הקרקע ואין לה אפשרות לשלם את הכסף, אז כאילו בלית ברירה הוא נאלץ להסכים למכור אותה, אבל הוא לא רוצה, כי הוא רוצה את הקרקע, הקרקע יותר חשובה לו. אז מה שרשי מציע, זה בסדר, אתה רוצה את הקרקע, תקנה אותה ממני.
כן, אני רוצה שרשי ואני, אז בקלות, אם יש מישהו מרבה כסף, אומר אני מוכן למכור לך, מוכן לקנות ממך באיזשהו מחיר,
ומחיר לא כזה גבוה, כי אני יודע שהוא לא יכול להציע לקנות במחיר כל כך גבוה. לאני יש כולה 10 שקל, אז להגיד, זה מה שיש לי, כאילו, תמיד. אני חייב לקבוע מחיר בשביל שהוא מוכן לקנות את הקרקע ועכשיו. ואני אין לדעות כסף, אז מילה גם אחרי שיקנו ממנו, זה אותו מחיר שהוא יוכל לשלם.
לא, אבל מה שהוא מציע פה, שהשיר כאילו מתנהג בבריונות, זאת אומרת ש... זה לא שלה אני אין בכלל כסף לקנות את הקרקע, אלא אני יש כסף לקנות את הקרקע, פשוט הוא... פשוט אין לו כל כך הרבה כסף כמו שהשיר מציע, אתה מבין?
כן, אבל אני לא יכול
לבקש
יותר כסף.
כן, אבל זה דבר מוזר שאתה תציע מחיר ואתה תקנה במחיר הזה. כלומר, כדי לאזן, תמיד צריך שמי יציע את המחיר. הצד השני, לא... זאת שאלה טובה, כן? כלומר, מה בדיוק עכשיו רש"י, כן? שהוא אומר, קוץ לי דמים, הוא קנה לך חלקי. לא יודע, אני לא בטוח בזה. אוקיי, כן, נראה לי שמבחינת, כאילו, השפה של גודו אגוד, שעולה כאן בארי ובריץ, השאלה היא כזאת, האם אני רוצה פשוט שיטה של, אני אומר, טוב, שכפה להתרחב עכשיו מי לוקח, או האם אני בעצם הופך את זה למחירה פומבית. והפיכה למחירה פומבית נועדה לתת שוויון הזדמנויות. כלומר, למרות שנתתי לאחד לבחור, אני שומר על היכולת של השני להמשיך לשחק את המשחק. בסופו של דבר, זה יהיה בחירה של מי? של הצדדים, כמו בכל מחירה פומבית. שאחד יוצא מהמשחק. מי שיותר יצא בסופו של דבר יקבל את זה. זה בסופו של דבר מה שיקרה.
אפשר להגיד, אפשר להגיד את מי שיותר יוצא, אפשר להגיד אם יש יותר כסף, ואז פה הזעקה של הרים.
ופה אתה חוזר לשאלה הגדולה של שברגע שתרגמתי לכסף, אז מה הפכתי את זה? זה חוסר שוויון הזדמנויות, נכון? ופה יש לך את הריף מול הרבבות הבריף, שזה בדיוק המקום שהם נכנסים אליו, כי מה תנו הרבבות הבריף? חייב להיות שתהיה יכולת מעשית לשני הצדדים, מה לעשות? לעמוד בגודו אגוד. אם השיר מציע לעני גודו אגוד ועני אין לו כסף, נתנו אותם רבבות, אי אפשר להפעיל גודו אגוד, הייתי אומר כמכשיר להגנת זכויות העניים, נכון? כנגד זה בא עריף, מה אומר עריף? לא נכון, גודו אגוד רק מגביל, אם אין לך את העני שיציע את זה, הוא לא יכול להגביל את השיר. השיר יכול להציע לעני, אני אגיד אין לי, אז טוב, אז אני אקנה. ובמובן הזה, כשאני חושב רגע על הריף, מה בעיקר שוויון ההזדמנויות של הריף? הריף בעצם נתן לא חייני תמיד את השוויון של ההזדמנויות. הריף הכיר בזה שיכול להיות שאחד יש אחד יותר מהשני. היסוד המגבלה שאני אציע את זה. זו תשובה מאוד פשוטה. זה חוזר לדברים שדיברנו קודם. אם אתה מציע הצעה שאתה לא באמת יכול לעמוד בה, אז זה סתם מניפולציה. אם אני מציע לך הצעה שאני... וההצעה צריכה להיות רצינית. זה מה שההצעה צריכה להיות. זה לא אומר שהיא צריכה להיות ברת ביצוע שווה לשני הצדדים. הריף אומר, אני יכול להפעיל גודו אגוד כהצעה שאני מתכוון לה ברצינות. סתם להפריח באוויר רעיונות שאתה לא מתכוון להם ברצינות, זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו. זה עכשיו היסוד שעומד בדברי הריף. כן, שמבחינת הסוגיה, אנחנו צריכים לסיים, כי יש שיעור כללי עכשיו, רק מבחינת הסוגיה, בראייה הבאה כבר דובר עליה, אז אני מרשה לעצמי לקצר. לפי הנוסח הרגיל בגמרא, זו ראייה מוחצת לטובת רב יהודה. כלומר, אם אני קודם התעסקתי שרב יהודה בנוי על המשנה בגיטין אולי, רב יהודה ודאי יכול להיות בנוי על הברייתא הזאת, איך שהיא נמצאת, גם הדיר שונים דנו בלשון מעלים לו בדמים. אם מעלים לו בדמים, הכוונה... איזה סכום שאתה רוצה, או הכוונה שומה. רק בעל העיתור, בנוסח העתיק, מה הוא גורס בברייתא כאן? הוא משמיט את האם לאו מעלין לו בדמים, טוען שזה ציטטה מהמשנה של זה הכלל, כנראה שהעיתור גרס במשנה לא את מעלין בדמים כמו אוקספורד, אלא גרס במשנה אין חולקין, והבין ששאלת הגמרא שאין חולקין, הכוונה היא... כלום, פשוט לא חולקים, פשוט לא חולקים. כלומר, אם תיארתי קודם את רב יהודה ורב נחמן, כל אחד צריך להציע הצעת פתרון, המשנה אומרת שאין פתרון, מה שהוא אנטי רב יהודה, ואז ודאי גם לפי האיתו, הטענה של הסוגיה זה חידוש המוראי שהוא נגד כל המקורות התנאים. לעומת זאת, לפי הנוסח המקובל, יצא שהתנאים בעצם הם שקולים. יש בקורות בעד, יש בקורות נגד. זו צורת הצגה שהיא שונה לגמרי, שרק החטיבה האחרונה, אם תורידו שאתם רוצים לדבר על זה ביום ראשון, לדבר על זה, אבל לא צריכים לסגור את נושא יום ראשון בכלל. רק החטיבה הבאה היא חטיבה שהיא מאוד מאלפת, במובן שהיא עוברת לאנשים שרוצים לחלוק שני חפצים. יש להם שני חפצים שהם רוצים לחלוק אותו, והטענה הבסיסית שאומרת בבסיס כל הסוגיה היא שלכל חפץ יש שימוש אחר, אז בעצם זה הופך להיות מצב שלא ניתן להגיד אני אקח אחד ואתה תיקח את השני, מסיבה פשוטה, כי לכל אחד יש זכות בכל אחד מהחפצים, וכשאתה מציע לו כך אתה אחד ואני אחד, זה אפילו כשהם דומים, שתי אמהות, שתי שפחות, שני ספרים מכתבי הקודש, יש לי סט של ספרי קודש, אתה תיקח כרך א', אתה תיקח כרך ב', הם נראים נורא נורא דומים, אבל הטענה היא שיות וזה א' וזה ב', היות ואחת שוטפת כלים והשנייה מטפלת בילדים, היות וכל אחד עושה דבר אחר, זה לא כמו כשאני חולק חצר, כי כשאני חולק חצר אתה לוקח אותו דבר כמו שהשני לוקח, זה לוקח חצר, זה לוקח חצר. זאת אומרת, מה קורה בשתי אמות? זה מקבל מדיח כלים, זה מקבל מכונת כביסה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אז בוא נתחלק, כי שתיהם מכשירי חשמל שלוחצים על כפתור ויש בהם מים, כל אחד עושה משהו אחר. ולכן חזרתי לאיזה מצב שהחלוקה לא יכולה להיות על ידי אתה אחד ואני אחד. מה עם הפעלה של God or God שיבוא ויגיד, אז בוא נבדוק את המחיר והבעיה גם השווי. אז פה יש ראשונים שחשבו שהבעיה שהם לא שווים אותו דבר. יש ראשונים שחשבו ככה, בראשי משמע ככה, שהבעיה שהם לא שווים אותו דבר. אבל יש הרבה ראשונים בראשם הרמב״ם שאומרים, הבעיה היא לא שהם לא שווים אותו דבר. הבעיה שלא מחלקים כך ירושה. אתה לא יכול להגיד כך מדיח ואני מכונת כביסה. אתה חייב מה לעשות? וחלק את שניהם, ולכן לא שייך כאן הפעלה של God or God. בשון הרמב"ן, כשאני אחליף מדיח במכונת כביסה ואני אשלם את ההפרש, והרמב"ן בעצם הכרחתי אותך לא או למכור או לקנות, אלא מה הכרחתי אותך לעשות? גם למכור וגם לקנות. גם מכרתי לך את החלק שלי במכונת כביסה וגם קניתי ממך את היתרה של המדיח. מהרמב"ן, זה לא שייך לגוד או אגוד. גוד או אגוד הוא לא שאנחנו מכריחים אנשים גם למכור וגם לקנות. פשוט עצמנו, למה לא? ולמה גוד או אגוד היה צריך להצטמצם או תהיה המוכר או תהיה הקונה? אז במיוחד מתאים, אם אני חושב על גוד או אגוד, כעל שיטה של חלוקה. אם גוד או אגוד אומר, בוא נתחלק, איך נתחלק? אז אני לוקח את הגמרה ואומר, הגמרה הזאת שווה 50 שקל, או גמרה הוא 50 שקל. זה הרמב"ן היה מוכן לקבל. אבל שאני הולך ויגיד, תמכור לי את בבא בתרא ואני אקנה ממך את בבא מציעא, כי ההבדל ביניהם הוא 5 שקלים. זה שפת המסחר. שפת המסחר לא שייך לגוד או לגוד. בסדר, אנחנו לא סיימנו פה את הכל, אבל מבחינה כללית אני חושב שבכל זאת היסודות למדנו. אני רוצה לסכם את הדברים העיקריים שעלינו בגוד או לגוד. יש כאן זכות בסיסית לדרוש חלוקה, והבעיה היא מה עושים שאי אפשר לחלק. לא זאת השאלה. לגמרא ברור שחכמים צריכים לתת פתרון. פתרון יכול להיות בגלל שיש הרגשה שזה בעיה חברתית, כי השפה של ההתעקשויות במקרים האלה היא שפה של סדום, זה מעין הראש. יכול להיות, חכמים אמרו, לא יכול להיות שאנשים האלה יסתבכו כל החיים, זה מתכון למריבות. תהיה המוטיבציה אשר תהיה, דבר אחד מאוד ברור, שרב יהודה חיפש דרך מנגנון שאולי שאב אותו ממכרו את השור החי וחצו את כספו, אולי הוא שאב אותו מהמשנה בגיטין. המנגנון היה שאני יכול לגלם את החפץ במחיר, וכאן להציע איזושהי שיטה שראינו של הסוגיה מאוד חשוב לשמר את ההדדיות, שזה לא יהיה מניפולציה, ואולי גם חלק מהראשונים היה להם מאוד חשוב להציע שישמר שוויון ההזדמנויות. בסדר, עד כאן. מה שלא הספקתי היום ונשכח ממני זה הגמרא בנדרים, אז עוד נשלים את זה עכשיו. בסדר, שיעור כללי עכשיו.